בעצם התקדמנו טיפה והיה בין הזמנים. היום אנחנו רוצים ללמוד על שני דברים שאי אפשר לפספס אותם בגלל חשיבותם. הראשון זה הארי הקדוש. אמנם הארי מבחינת השתלשלות ההלכה זה לא משהו שהוא נותן כל כך הרבה את אותותיו, אני אסביר לאמר לא חס ושלום מתוך זלזול. אלא בסופו של דבר, אתם יודעים שמרן השולחן ערוך פסק על פי הנגלה, על פי הדברים שקשורים לגמרא ולמשנה ולאמוראים ותנאים ואמוראים, אבל באותה תקופה בצפת, לפחות באותה תקופה באופן חלקי בצפת, אז הגיע גם הארי למשך זמן קצר, אבל הזמן הזה היה מאוד מאוד משמעותי גם לשולחן ערוך. כמה הלכות נכנסו של הארי לתוך השולחן ערוך קשה לדעת, יש כאלה, אבל באופן כללי השולחן ערוך לא פסק, הוא לא פסק את הדברים שבנסתר. טוב, אז נראה עוד את הדברים האלה. כן, צריך סיפור זה משהו. זה פשוט מתננד יותר מדי. טוב. אז ניתן קצת פרטים על החיים שלו, למרות שכמובן זה די עוטה ערפל, די לוטה בערפל. כי זה הארי, הארי, זה לא יכול להיות דברים פשוטים, בסדר? טוב, הארי נולד ב-1534, בירושלים. 1534 בירושלים. הוא נולד לקהילה האשכנזית של ירושלים. הוא בן של רבי שלמה לוריה. הרי ככה קוראים לו, כן? רבי יצחק לוריה. מה זה לוריה? לוריה זה מקורו בצרפת. זה השם המקורי. ובעצם אבי אבות המשפחה שלהם קיבל נחלה ממלך צרפת. הוא היה רופא והוא קיבל נחלה ממלך צרפת על יד נהר שקוראים לו לוריה. לכן השם לוריה. טוב, למה קוראים לו אשכנזי? אם קוראים לו לוריה, צריך להחליט. מה? טוב, אשכנזי זה שם נפוץ מאוד של אנשים שהיו במשפחות אשכנזיות שהיו באים מאשכנז. זאת אומרת, רבי שלמה לוריה עלה לארץ מבריסק בליטה, וכל המשפחה היא אשכנזית בעצם. משפחות אשכנזים קראו להם אשכנזים. לכן יש מלא כאלה. מה שמעניין זה שיש הרבה ספרדים שקוראים להם אשכנזים. ולמה? כי המקור שלהם היה מאשכנז. אז כדי להגיד שמשם קראו להם כך. אבל לאט לאט במרוצת הדורות זה מה שיצא. בסדר, היה לנו רמטכ"ל כזה, לא? מאיפה הוא זה? מבולגריה, אני חושב, פעם הוא אמר. טוב, לא משנה. כל אחד לפי עניינו. אבל משפחה אשכנזי זה מאוד נפוץ. אתם מכירים משפחות כאלה? מה? נכון, יש מי ש... יש... כן, יש הרבה. מכל מיני... מה?
היה בשבת.
מה זה בעיה?
דניאל אשכנזי.
כן, 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 זה מה שהוא אמר. כן. איפה הוא? לא, כי שם המשפחה, לוריה. הרי איך אנחנו קוראים לארי? רבי יצחק לוריה, נכון? אבל הוא גם רבי יצחק אשכנזי, נכון? אז איך זה שני הדברים? כי בשם השם המשפחה שלו זה אשכנז. ולוריה זה כדי להבדיל מהמשפחות. זה הרי... שמות משפחה לא היה פעם, נכון? לא היה. דיברנו על זה כבר פעם, לא? לא היה שם עוד משפחה, לא דיברנו על זה? פעם לא היה שם עוד משפחה. ולכן, אנשים היו קוראים להם רק בשם פרטי. אדם קראו לו מישאל בן דוד. ככה זה היה. מה זה שם משפחה? טוב. בסביבות 1800, בפולין וליטא, הממשלה החליטה שצריך עכשיו שם משפחה. כי יש יותר מדי אנשים יהודים או גויים שקוראים להם תח בן תח. זה קוראים גם בגמרא גם. בגמרא בבבטרה בסוף, שם כתוב, עיר שיש בה שני ראובן בן שמעון, נכון? אז ברור שגם לא ימצאו כל כך הרבה שמות פרטיים. אז בסוף בטח שהיו ראובן בן שמעון או דוד בן יצחק, או, נכון? אז ביקשו השלטונות בליטא ובפולין, הם אמרו, תיקחו שמות משפחה. טוב. אז אצל אשכנזים זה מאוד פשוט. אשכנזים הם התחלקו לשלושה חלקים. אחד זה שמות ערים, שתיים שמות מקצוע, ושלוש, כל מיני דברים שאהבו. למשל, גוטליב. יש פה מישהו כזה? בישיבה? אין גוטליב בישיבה? שם נפוץ. מה זה גוטליב? גוט זה השם, ליב זה אהבה, אהבה את השם. ויש אנשים שהם היו מתוקים, נגיד הרב צוקרמן. קוראים לו צוקרמן, כי זה סוכר, האיש הסוכר. הרב שטנזל זה איש המלח. כל המן, בירמן.
נשדור.
כן. כל הדברים האלה, זה לקחו כל מיני שמות. ויש אנשים שקוראים להם
מה זה סקי?
קליין, אני יודע מה. שטרן. מה זה שטרן?
כוכב.
טוב. יש שטרן פה? יש. אז זה כוכב. טוב, זה אצל אשכנזים. דרך אגב, המערם שיק, הוא אחד מגדולי ישראל, היה תמיד חם גדול, המערם שיק, הוא קוראים לו רבנו משה שיק. מה זה שיק? שם משפחה. שאלו התלמידים, שאלו אותו למה הוא קורא לעצמו שיק. הוא אומר, שיק זה ראשי תיבות. שם ישראל ייקרא. כי הוא לא רצה לקבל שם של הממשלה. הוא אומר, למה אני צריך להיקרא? לא יודע מה. שם ישראל ייקרא. איך אתם מהשם שלכם אתם?
גלינסקי.
גלינסקי זה משהו אחר. כי גלינסקי זה מרוסיה. סקי זה רוסיה. שלג. אז שם זה היה דברים קצת אחרים. דרך אגב, הרבה מאוד גם זה בן של, נכון? אברהם סון, דוד סון, מה זה סון? אז בהולנד זה סן, יעקב סן. בזה זה סון, בזה זה, זה, זה כל אותו דבר. כי חיפשו שמות, אתם מבינים? חיפשו שמות משפחה. מי זה יש אשכנזי יש לנו פה? מה אתם, אתם? פיקסלר. מה זה פיקסלר?
הגרמנים.
כן, אבל מה זה? טוב, בסדר, מקצוע, בסדר גמור. דרורי זה ודאי לא השם דרור. לא, זה ודאי
השם.
כן, ברור.
עד התחיל הרב.
1800 פחות או יותר. עד אז לא היה שמות משפחה. טוב, אצל הספרדים זה הרבה יותר מסובך. זאת אומרת, מצד אחד זה מסובך, מצד שני זה הרבה יותר פשוט. כי אצל הספרדים לא כל כך קיבלו שמות משפחה, לכן למשל... בן עמרם. כמה יש כאלה? מיליונים. מה זה בן עמרם? אבא שלו קראו לו עמרם. אתם יודעים, אצל העיראקים...
זה איפה פיתחו קומות שמות
משפחה? מה?
זה איפה מתי פיתחו את שמות?
לא, לא, לא ברור. לא, לאט לאט, אבל לא, אין כל כך הרבה משפחות. אצל הספרדים זה הרבה פחות, נגיד, מזרחי. שמלי מזרחי, נכון? מה זה מזרחי? הוא בא מהמזרח. זה מזרחי. כמו שאשכנזי, זה בא מאשכנז. אז קראו להם מזרחי. הרי איך קוראים לרב עובדיה, אתם יודעים? לא נכון. יוסף זה אבא שלו. כי בעירה קראו עובדיה, זה השם של הרב, ואבא שלו יוסף. אז קוראו לו עובדיה יוסף. צירפו. למה איך קוראים לרב אליהו? מרדכי, אליהו. איפה השם משפחה? מרדכי, אליהו. איפה השם משפחה? עובדיה יוסף, כן, כולם רבנים, חס ושם לא מזלזל בהם, כן? עובדיה יוסף, איפה שם משפחה? אין. הרב יצחק, ניסים, איפה שם משפחה? אין, לא היה להם שום עוד משפחה. רק הם לקחו את השם פרטי, פלוס שם של האבא. לכן אם תסתכלו בתשובות הראשונות של הרב עובדיה, זצ"ל, הוא חותם מזרחי. עובדיה, מזרחי. מי זה עובדיה מזרחי? זה הרב עובדיה. אבל איך מזרחי? כי הוא בא מהמזרח לארץ. הרי עיראק ואיראן זה המזרח. מזרח לכאן. טוב, מעניין. כל אחד יעשה חשבון, ישאל את ההורים שלו, מה זה שם שלו, מבפות, בכל אופן לא היה שמות משפחה. יש גם שמות נפוצים. נגיד, אצל הספרדים, כהן נשאר תמיד כהן, ולוי נשאר לוי. אצל אשכנזים לא. כי כהן הם לא רצו השלטונות. אמרו, איך קוראים לך? תיקח שם משפחה. אמר, כהן? לא, כהן זה יהודי. אז מה, איך קראו להם? קץ, נכון? מה זה קץ? כהן צדק. למה קץ? תקרא כבר כהן, מה זה צדק עכשיו? כי הם חימסו משהו קצת עם קונוטציה אשכנזית, כדי שזה יעבור את הגלולה שלה. מה?
הספרדים יש את זה.
אז אולי, יפה. יפה, אתה צודק.
זה ראשי
תיבות. נכון, זה ראשי תיבות של פרשת אמור. בדיוק.
אבל אפילו יש גם השם ערים.
ערים? מה למשל, אברסט?
לא, ערים של עיר, לא...
כן, הבנתי. בסדר, יכול להיות. יכול להיות, לא אומר שלא. אצל התימנים, בכלל אין שמות משפחה. זה אף פעם לא היה. ולכן כולם זה או צנני, או תנעמי, או מה עוד יש? כהן יש? תימנים כהן? לא נראה לי. ולוויים למשל, לוויים קראו להם סגל בפולין. מה זה סגל? סגן לוויה, נכון? סגל בראשי תיבות. הרבה יש סגל. הרבה מאוד. סגל זה שם מאוד נפוץ. טוב, שינדלר, מה זה שינדלר? תברר. תברר. מה איך קוראים לכם אתם? אז זה לא השם המקורי? נאמן. חיית, יכול להיות. טוב, אז זה שם מקצוע, כמו שדיברנו. זיסר, מה זה זיסר?
מתוק.
זה כמו צוקרמן.
אנשים מתוקים. כהנים שמות שלא קשור, שלא רואים שום דמיון לכהן.
טוב, אז יש, אבל זה לא... שפירה?
קפלן.
שפירה למשל? יש מלא שפירה כהנים, נכון? מה לא מכיר, בברום, אתה לא מכיר?
נכון.
נכון שפירה, זה צהל. נו מה, אז איך הוא שפירה? כי שפירה, מה זה שפירה? זה יפה, כאילו, מכובד, אני יודע מה. אז אמרו, מה זה כהן? כהן זה מכובד. שפירה זה לא, זה שפירה, כן, אתה צודק, אבל זה לאו דווקא כהנים.
לא שפירה אולי.
אתה צודק. אתה צודק שזה שם של עיירה, אבל זה קילות שום, ורמייזה, שפירה ומגנצה. אבל אתה צודק, אבל זה לא נראה לי שכולם יהיו כהנים שם. טוב, אני סוגר את הסוגריים. לא יודע למה דיברנו. ורטיימר, מה זה ורטיימר? זה מה? נו, יאללה, תעשה עסקים עם פיקסלר. הוא יחליף לך את הכסף, תפקיד אצלו וזהו. אורוביץ זה גם, זה מלא. אורוביץ זה הרבה לוויים, אורוביץ. השלה, השלה הקדוש, הוא אורוביץ. טוב, בסדר. אז סתם,
סולם...
מה?
הירש,
כן. הירש זה צבי. הירשפלד זה שדה של הצבי. הירש שפורן, כל מיני דברים כאלה. בסדר. חיפשו, אז כל אחד מצא כשישים בתעודת זהות.
מה זה שטוק?
מה?
סיום של
מילה
שטוק,
של שם שלך
שטוק.
שטוק?
קופה שטוק.
ביי שטוק.
לא יודע. לא יודע. אולי זה האנשים שהיו מדברים הרבה על זה. לא, אבל סתם אמרתי, לא יודע. אפשר להגיד את האמת שאני לא יודע. הלאה. טוב, אז אנחנו חוזרים לעניינים. אז עשינו קצת היכרות עם השמות של הארי הקדוש. דרך אגב, יש כמה אנשים שצריך לקרוא להם הארי הקדוש. יש הארי הקדוש, יש את השלה הקדוש, כן? ואור החיים הקדוש. ועל שייך הקדוש. זה ארבעה. אני פעם הייתי אצל הרב אליהו, אמרתי משהו על השלה, לא אמרתי הקדוש, הוא לא עבר בי טוב. הוא לא זוכר אם זה השלה או מישהו אחר.
הרבה
שהרי הגיע מאשכנז. במקורות, כן.
אין איזה מחלוקת עם הספרדים
אשכנזים. זה נכון, אבל בסדר, זה מחלוקת. כל אחד רוצה לנחס אותו אליו. גם אני רוצה להגיד שפגשתי פה בישיבה יהודי אחד, מתבולל בחלוטין. זה, לא יודע, הוא בא לישיבה לראות מה זה ישיבה, הוא שאל אותי מה עושים פה וזה. אבל ישר הוא אמר לי שסבא שלו היה רב. טוב, יכול להיות. אתה מבין? כל מרוקאי מצוי, סבא שלו היה רב. יכול להיות. לא אומר שלא, חס ושלום. מה? נכון, לא, זה חיית. שינדלר של המלך. לא יודע אם זה נכון, אני זה נראה לי קצת מצוץ. או שהיה לו הרבה בגדים, או שלא יודע, לו גרדרובה רצינית. אני לא יודע. אני יודע שיש אנשים, כן, זה אותו דבר. טוב. יפה. יש קצת מחלוקת אם הוא ספרדי או אשכנזי, אבל בפשטות הוא בא משפחה אשכנזית. יפה. טוב, הארי היה לו חיים לא פשוטים. הוא התייתם בגיל צעיר. המשפחה עוברת למצרים. יש במצרים אח של אמא של הארי הקדוש. והוא לומד שם משני אנשים חשובים. אחד זה הארי דווז, רבי דוד בן זמרה מספרד, הוא עזב לפני הגירוש, הגיע למרוקו ועבר למצרים. ובגיל 85 עלה לירושלים, זה אחד מהאנשים היותר חשובים של גלות ספרד, זה אחד. השני זה דוד של הארי הקדוש. הוא למד אצל אחד, קראו לו רבי בצלאל אשכנזי. הוא נולד ב-1520 בארץ ישראל, בא ממשפחה מגרמניה, אכן נקרא אשכנזי, דיברנו כבר על זה, ולבד עם רבי ישראל נג'רה, עבר למצרים, והוא מחבר השתמק. מה זה שתמק? שיטה מקובצת. אמנם שיטה מקובצת, הרבה כרכים לא נמצאו. יש לנו מעט כרכים של השיטה מקובצת. הארי הקדוש, כן, יש על גיטי, נחולי, נזיר, סוטה, קודשים, אין לנו. אין לנו שיטה. אין לנו שיטה מקובצת על כל זה. אבל הארי הקדוש מאוד עזר לדוד שלו לכתוב את הספרים שנקראים שיטה מקובצת. בעברית פשוטה יוצא שהארי הקדוש בתחילת דרכו למד הרבה מאוד ניגלה. שז ופוסקים, הרדווז, השיטה מקובצת וכו'. טוב. באיזשהו שלב, הארי מתחיל ללמוד תורת הנסתר. כמו שאתם מבינים, תורת הנסתר זה דברים נסתרים, לכן אנחנו לא כל כך יודעים, אבל הארי התחיל להתבודד בצורה מאוד מאוד... מה?
היה כבר זוהר בתקופת הארי?
זוהר זה רבי שמעון בר יוחאי.
כן,
כן, היה מצאו 200 שנה לפניו, פחות או יותר 150 שנה לפניו, מצאו ספר שנקרא ספר הזוהר, ואז הוא התחיל ללמוד את זה. הארי הקדוש התבודד בצורה מוחלטת על גדות הנילוס, ואז הוא כתב ספר שנקרא ספר דצניותא, זה סוף פרשת תרומה. בעצם הארי הקדוש היה שם 7 שנים. זאת אומרת, אחרי שהוא למד בנגלה עם הרדווז ועם דודו השיטה מקובצת, הוא 7 שנים ערך תענית דיבור, והוא התבודד בצורה מוחלטת על גדות הנילוס, אני לא יודע מה עושים שם, והוא למד פנימיות התורה. כבר בגיל מאוד צעיר. כן? יש גם מי שאומר ש-13 שנה הוא למד בצורה כזאת, ועדיין הכל היה במצרים. אז הם לא שמעו על ספירת העומר אליה. גם שירים השם ירחם, השם... טוב. אני לא חושב שהיה. עוד מעט יהיו מקבלת הארי, עוד מעט אני אסביר, אבל... מה? ספר היצירה זה חלק. אני לא חושב שהיה עוד ספרים, אני לא מכיר. אתם רוצים לעבור כיתה? זה מפריע לכם? אפשר אולי ממול, מה? מה המקורות? הוא המגור. הוא נכנס למערה, כמו שכתוב במסכת שבת, והוא כתב פירוש של התורה, שהוא פירוש פנימי, לפסוקים. תראה, יש מקורות בזוהר שרואים שזה כתוב, זה מאברהם אבינו, זה מיעקב אבינו, זה תורת האדם הראשון. אז יכול להיות שהיה דברים פנימיים שנמסרו מרב לתלמיד, או רק לאנשים הראויים, אני לא יודע. רבי עקיבא, רבי עקיבא רשב"י הוא תלמיד רבי עקיבא. אתה צודק, אני לא יודע בדיוק. הרי עובדה שהוא נגנז הספר הזה, ופתאום מצאו אותו, יש מחלוקת בחוקרים, האם זה ספר שרשב"י כתב או לא. מסורת ישראל, שספר הזה, זה רשב"י כתב. שמעון בר יוחאי ובנו. עובדה שבל"ג בעומר, זה החג הכי נפוץ בעם ישראל, הוא הולך עם רשב"י באש ובמים. במדורה ובמים.
אבל יש לו בסדר גאון, תראו שהספר
הזה,
כאילו
פשוט, או מה שאני
לפני...
אני לא מכיר. אני לא מכיר. כן. עוד מעט. שנייה, אנחנו נגיע לשם. טוב. אחר מכן, אחר הרבה שנים שהוא מתבודד שם, בגיל 36, על פי הרב חיים ויטל, שרב חיים ויטל זה רבי חיים ויטל, כן? זה גדול תלמידיו של הארי הקדוש, הוא קיבל ציווי מאליהו הנביא לעלות לארץ ישראל לצפת, להפיץ את תורת הנסתר. איפה זה כתוב הדבר הזה? זה כתוב בהקדמה לעץ חיים. מה זה עץ חיים? עץ חיים זה ספר של רבי חיים ויטל על תורת הארי. כי הרי הארי לא כתב שום ספר. אבל הרב חיים ויטל כתב דברי הארי ותורת הארי, הוא כתב את זה בספר שהנפוץ ביותר ממנו, זה מה שנקרא עץ חיים. בהקדמה לעץ חיים, אז רב חיים ויטל כותב שהוא קיבל ציווי מליהו הנביא לעלות לארץ ישראל, והגיע הזמן להפיץ. טוב. בארץ יש טורקים, דרך אגב, כן? זה התקופה של הטורקים. וצפת היא נהיית עיר יפה כזאת. מגיעים משם הרבה אנשים מצד המסחר שבה, וגם נכנסים הרבה אנשים גדולים. אחד מהם, דרך אגב, אחד שכולם מכירים, זה רבי יוסף קארו. כן? מרן, הוא מגיע לצפת, בדרך אגב בשו"ת תפקת רוחל, בהתחלה, בסימן א', רבי יוסף קארו גם כתב שו"ת בזמן הפנוי שלו, כתב שו"ת, לא יודע מתי היה לו זמן פנוי, אבל הוא כתב גם שו"ת, בתחילת דפקת רוחל הוא כותב שעיר צפת, הוא כותב שיש חקלאות, ויש שקט ושלווה, והטורקים הם נחמדים, וכו' 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 וכו'. טוב, עכשיו, לפני העלייה של הארי הקדוש בצפת, כבר ישבו שם גדולים ומקובלים גדולים. אחד מהם שאנו מכירים, רבי שלמה אלקבץ. רבי שלמה אלקבץ מקובל, ברור שהוא מקובל. הוא נולד בסלוניקי, הוא היה תלמיד חבר של מרן בית יוסף, ואני דיברתי איתכם על הגילוי המגיד, נכון? אז היה רבי שלמה אלקבץ, המרן בעצמו למד קבלה ונסתר, והיה עוד אחד. מי זה עוד אחד? הרמק. הרמק זה רבי משה קורדוברו, ברור שהוא בא מספרד, כן, קורדוברו זה מקורדובה. קורדובה זה אחד מהמקומות היותר גדולים בספרד, שהיו שם קהילות יהודיות גדולות עד הגירוש הנורא. אז הרמק נולד בקורדוברו, נולד בצפת כבר. אבל הוא בא ממשפחה מספרד, הוא נולד ב-1522. והוא לא חי הרבה שנים, הוא חי 48 שנה. מרן היה רבו בנגלה. ושיבח אותו מאוד. יש בהרבה מקומות באבקת רוחל הוא קורא לו. טוב, ב-1570 עולה הארי ממצרים ישר לצפת. שם הוא ממשיך ללמוד בשקט, והוא ממתין איך יתגלה. איך יתגלה למי? לרבי חיים ויטל. כי הרי רק לשם כך הוא הגיע לצפת. באותו זמן הרמק נפטר לבית עולמו. הרמק גם היה מקובל גדול, והרמק נפטר. כשהארי עלה לצפת, הרמק נפטר. בפטירת הרמק, הוא אמר להם, לפני פטירתו, הרמק אמר להם, כן, כל זה זה מסתורין כאלה, כי זה אנשים שאין לנו בושה שום מושג בהם. הוא אמר להם שאחד מצדיקי צפת יירש אותו. דרך אגב, שיטת הארי בקבלה ושיטת הרמק בקבלה, לא שאני מבין בזה, אני לא מבין בזה, אבל היא שונה. בכל אופן, הלכו ללוויה, וכולם הבינו שרבי חיים ויטל, שהיה תלמיד המובהק של הרמק, הוא יהיה ההמשך, והוא תלמידו, והוא ההמשך, והוא יגלה את הדברים של הרמק. ופתאום, הגיע עמוד ענן, קרא לפחות רבי חיים ויטל כותב, שבלוויה של הרמק, הגיע איזה עמוד ענן לפני המיטה, ו... הצביע או נדבק לארי הקדוש. ואז הבינו שהיהודי הזה שלא מזמן הגיע ממצרים, הוא בעצם הממשיך. באותה תקופה רבי חיים ויטל נדבק לארי, הוא כתב פירוש על הרמק, עשינו פירוש הרמק על הזוהר, והוא קיבל בחלום, כך הוא כותב על עצמו, שהוא קיבל בחלום לחזור וללמוד רק אצל הארי, ואז הוא נדבק לארי. כמה זמן הוא נדבק לארי? לא הרבה זמן. כל זה זה שנתיים וחצי. הרבי חיים ויטל היה תלמידו של הארי שנתיים וחצי, שזה ממש 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 מעט. טוב, אם עוד מי יש לו קשר על הארי הקדוש, יש לו קשר עם מרן הבית יוסף, שהיה רבה של צפת. הספרתי לכם על הבית כנסת, נכון? שמיים מתפעלים באותו בית כנסת. והארי, אחד הדברים שהוא עשה באזור הגליל, זה שהוא אמר, בכל מקום שהיה קבר של תנא או אמורא, מי הוא ומה הוא. כל הקברים שיש היום בגליל, וכתוב ביפה כזה, רבי יהודה הנשיא ואבא ורבה וכל הדברים האלה, זה הארי. הארי בא, הוא אמר, פה קבור הארי. לא, פה קבור לא, הארי לא קבור, זה הוא היה... פה קבור אבא ורבא, פה קבור רבי טרפון. ככה היה. רשמו את זה ועשו סימונים. כשחזרו לארץ, אחרי שהערבים היו פה ועשו את זה, אז היו מקובלים שחזרו על הזיהוי של הארי הקדוש. איך יודעים שפתאום בשדה הזה למטה קבורים אבא ורבא? אנחנו יודעים. טוב, בכל אופן זה מה שהוא עשה, בגיל 38 ומשהו הוא נפטר. לא, בירושלים זה היה בעיה. גם מרן לא הגיע לירושלים. כי שם היה מאוד קשה, היישוב הישן בירושלים היה מאוד מאוד אדוק. ולא רצו לתת לכל מיני חידושים. מה, בן אדם כותב שולחן ערוך, מה... מאיפה בא לו כאילו? אז התנגדו מאוד. כמו שהסברתי על חידוש הסמיכה. כשהמערי ברב רצה לחדש את הסמיכה, אז החכמי ירושלים התנגדו, אמרו, מי אמרתם, מה? אנחנו צריכים לחכות פה לבד. טוב, זו הייתה מחלוקת כבדה. טוב, לגבי הסיפור הבא, שהוא באמת מרתק, בגיל 38 נפטר הארי, דרך אגב זה בה' באב, זה היורצייט שלו, ה' באב, ברגעים האחרונים, הוא ביקש, בעצם לא ברור מה הוא ביקש על הספרים שלו, רבי חיים ויטל לא פרסל שום דבר לאחר מותו של הארי. וכל התלמידים הבינו שרבי חיים ויטל הוא ההמשך. טוב, אבל באיזשהו מקום, כתבי הארי הקדוש לא נכתבו, אבל היה פה קטע מעניין. רבי חיים ויטל, לא יודע אם זה קטע, אבל היה משהו מעניין. הפרם ויטל כתב דברים ושם אותם בארגז. והוא לא נתן לאף אחד לראות את זה. וזה, הוא שמר את זה כבבת עינו. ויום אחד, רב חיים ויטל חלה. כשהוא חלה, היו הרבה חבר'ה שם, שמאוד עניין אותם מה כתוב. אז מה הם עשו? הם הוציאו את הספרים כשהוא היה חולה, ובין לילה הם נתנו את הספרים לכל מיני חבר'ה, או לכל מיני אנשים, והעתיקו בלי שרב חיים ויטל ידע. אלא מה? בגלל שזה היה בין לילה ולא היה מכונת צילום כמו פה, אז הדברים יצאו משובשים לחלוטין. רב חיים ויטל הבין את זה, קרא לאנשים, הבין שהעתיקו, כשהבין שהוא העתיקו, אז הוא אמר, עדיף שאולי אני אפרסם את הכתבים האלה, ואז הייתה התלבטות. דרך אגב, רק שתבינו שרב חיים ויטל, הוא נקבר עם המגילות, הוא ביקש שיקברו אותו איתו. ורק בשאלת חלום, שני מקובלים גדולים שהיו באותה תקופה, פתחו את הקבר והוציאו את הקיצור דברים מוזרים. דרך אגב, איפה קבור רב חיים ויטל? מה? לא. מי שהיה פעם בבית הקברות הישן בצפת, אז הם 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 קבורים במשולש, הארי, רבי יוסף קארו והרמק. ראיתם את זה? ראיתם פעם? המשולש. הארי, הרמק, הרמק נפטר קודם, הארי ורבי יוסף קארו האחרון. ממש צמודים, קרובים בבית כנסת, בבית הקברות הישן בצפת. איפה קבור רב חיים ויטל? הוא קבור בסוריה. הוא קבור בדמשק. לא יודע מה נשאר מזה שם, כי שם יש הרבה בעיות. אבל הוא קבור שם. אתם יודעים שאחד הדברים המרכזיים שדעש עשו בסוריה, שהם פוצצו את כל בסוריה, היו הרבה מאוד מקומות של הארכיאולוגיה של פעם, וגם היו הרבה מקומות שגם היהודים היו. הרי בחלב הייתה קהילה מאוד 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 שורשית. יש פה אולי אנשים מחלב במקור? אתם מחלב? זה כאחד הקהילות המאוד שורשיות. רק שדיברתי איתכם על המסורה, אמרתי לכם שבמסורה זה היה בחלב, בכתר הרם צובה. טוב, והדעש הזה, הרשעים האלה, הם פוצצו כל דבר. אז בכל מקרה, ככה היה, מי שרוצה לקרוא קצת יותר, יקרא בשם הגדולים של החידה כמה דברים הזו. יש כמה מקובלים שכל שנה הם הולכים למקום מסוים על יד קריית מלאכי, והם אומרים ששם הגיע רב חיים ויטל במחילות מדמשק. אני לא יודע אם הוא הגיע במחילות מדמשק, אבל מי שרוצה לדעת, אני אתן פרטים דויקים. ביום היורצייט של הזה, היו מקובלים חשובים, ובאמצע שום מקום עושים איזה מניין ואומרים איזה תיקונים, והם לא אומרים למה הם עושים את זה, אבל אני יודע למה הם עושים את זה. כי הם אומרים שזה המקום שקבעו רב חיים ויטל. בקיצור, אתם מבינים מה? לא, כי הוא היה מדמשק. לא יודע, אולי הוא נפטר שם. פשוט קברו אותו שם. גם החידה היה מחברון, והוא נפטר בחוץ לארץ, והוא נקבר שם. רק שבגלל של הרב מרדכי אליהו היה עניין גדול שהמקובלים להביא את החידה לכאן, אז הביאו את החידה לכאן. הביאו את החידה לכאן, זה סיפור מפורסם. מכירים את הסיפור? טוב. לא ידעו באיזה צד יקבור אותו. אז הרב אליהו אמר שהוא סיפר את זה. הסיפור הוא שכשהביאו את עצמות החידה לארץ, זה סיפור ישר, כאילו, אז הביאו אותו במקום, אז התעסקו בו רק גדולים ממש, גדולי ישראל התעסקו בו, אבל לא ידעו מאיזה צד. אז הרב אליהו פתח את הארון, אז הוא אומר שהיו שניים אחרים שברחו, פחדו, בגלל שהרב אליהו הכניס את היד והתפלל ואמר שהעצמות של החידה צריכים להסתדר, ופתאום הם שומעו צ'צ' 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 צ'. אז שניהם עזבו, ואז הוא אמר, מה יש לפחד? אני זוכרת. הרב אליהו אמר, מה יש לפחד? חידה אדם קדוש. לכן גם הרב אליהו קבור על יד החידה בהר המנוחות. הייתם פעם שם? כי היה לו קשר מאוד מאוד מיוחד, נפשית, לא שהוא הכיר אותו, כי החידה נפטר מזמן, אבל היה לו קשר מאוד מיוחד, החידה. אבל החידה היה איש ארץ ישראל, למה הוא נפטר בחול? הוא נפטר בחול כי הוא נפטר בחול, נפטר בחול, אז נקבר בחול, בסדר? טוב, אז אנחנו עשינו קצת סדר, לא יותר מדי, בדברים שקשורים לארי הקדוש, ועד היום הדברים הם מאוד מאוד עמומים, אבל יש דברים שנכנסו. הארי הקדוש הכניס הרבה דברים בתוך ההלכה שאפילו אתם לא יודעים. למשל, אתם בקריאת שמע בבוקר, יש מישהו לובש פה טלית? יש פה ספרדים? אתה לובש טלית,
נכון? אני גם לובש.
מה?
אני גם לובש בבוקר.
זה אליהו. למה? כי אתם היקים.
היקים, הוא לא
היקים,
אבל
לא... טוב, בקיצור, לא משנה. גננת הייתה היקית ולכן... לא חשוב, היקים גם לובשים, אבל רוב האשכנזים לובשים רק אחרי החתונה. לא משנה, אבל ספרדים לובשים מגיל אפס, מגיל קטן. אז איך עושים בקריאת שמע? לוקחים ציציות, נכון? ועושים מנשקים. מי יש לו תלית? אתה. יש לך תלית? כמה ציציות אתה לוקח?
ארבע.
יש לו פה עוד ספרדים?
כן.
אתה לוקח ארבע? מה?
בספרדים
יש לך תלית, פיקסלר. פיקסלר זה פולנים. טוב, הגננת, בסדר, לא משנה. כל אחד סיפור אחר. זה גלות. תקשיבו טוב עכשיו. תפתחו שולחן ערוך, תראו ששולחן ערוך כותב שבקריאת שמע צריך לקחת שתי ציציות. לא ארבע. אבל אם תשאל איזה אחד מרוקאי, אתה אומר לו, למה אתה לוקח ארבע ציציות, הורג אותך במקום? ככה צריך לעשות, לוקחים ארבע, נכון? מה אתה יכול להתבקר עם איזה זקן, עשינו את המקל בתוך העין. ברור שזה ככה, כי הם חיים את התורה, מה, הם יודעים בדיוק. אין מישהו בעם ישראל שלוקח ארבע. טעות, זה בא מהזוהר. אבל בשכונו הוא לא כתוב ככה. יש המון דברים כאלה, שמי שיודע את מקור ההלכה, יודע שיש פה שינוי. לא כולם יודעים, אז אנחנו אומרים, לא, איפה הארי נכנס? בתוך ההלכה, לא כל כך נכנס. הוא נכנס בהרבה מקומות, חוץ מזה שהבן איש חי, 300 שנה לאחר מכן, הוא יפסוק הרבה על פי הזוהר ועל פי קבלת הארי. יש קו שלם של פוסקים שהולכים על פי הזוהר, אבל זה מיעוט. יש מאמר מאוד חשוב של הרב אליהו, לצל, על האם פוסקים על פי הזוהר או לא, זה התפרסם, זה מאמר חשוב. אבל בתכלס אנחנו לא פוסקים על פי הזוהר בהרבה דברים, אבל יש דברים שנכנסו, שאפילו אנחנו לא יודעים. אתה ידעת שזה ארבע ושתיים, הציציות? הרב עובדיה אומר שתיים, כי הרב עובדיה יש לו בעיה, כי הרב עובדיה אומר, אני צריך לצמד לשולחן ערוך, אבל איזה ספרדי לוקח שתיים? הרב עובדיה לא יכול להתווכח עם המנהג. טוב, אני רציתי היום לדבר איתכם גם על החסידות, אבל זה נראה לי שזה יהיה פעם אחרת. בעזרת השם פעם אחרת נלמד קצת על החסידות, למרות שאין קשר להשתלשות ההלכה, אבל אי אפשר לדלג על החסידות, ונלמד על הנימוס הגדול של הגר"א והחסידות.